ערב טוב, סייעתא דשמיא, שבת, פרשת ואתחנן, שנת תשע"ו, והשבוע יחול גם ט"ו באב. ממש השבוע. לא יהיו ימים טובים לישראל, כט"ו באב וכיום הכיפורים. אז נשתדל לראות גם את הקשר בין שני הדברים. סייעתא דשמיא, אם כי רוב הדברים יהיו בנושא של ט"ו באב, אבל יש קשר כמובן לפרשת ואתחנן לט"ו באב. כל דבר הוא איננו מקרי, אין פה מקרה שט"ו באב יוצא בסמוך לפרשת ואתחנן, ואף פעם לא מקרה, כמו שזה אף פעם לא מקרה שט' באב יוצא סמוך לפרשת דברים. זה לא מקרה. וההפטרה של השבוע היא הראשונה משבע ההפטרות של הנחמה, שבעה דנחמתה, והיא ההפטרה מהנביא ישעיהו, נחמו נחמו עמי. כך פותחת ההפטרה, נחמו נחמו עמי, אומר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבא, כי נרצע עוונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה. וכן על זו הדרך מתחילות הנבואות הטובות, מתחילים זמנים מרוממים. זה כבר לא הדין הקשה של תחילת חודש אב, אנחנו סוחבים איתנו עוד מתמוז, אבל תחילת חודש אב, אלא מתחיל איזשהו דין יותר רך, איזשהו מציאות יותר רכה ודברים קצת יותר שמחים. אומרת הגמרא בסוף מסכת תענית בפרק הרביעי, אומרת הגמרא, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. שואלת הגמרא, בשלמה יום הכיפורים? יום הכיפורים כתוב עליו שהוא לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, אז על יום הכיפורים זה מובן, משום דאית בסליחה ומחילה. יש בזה סליחה ומחילה, אדם בא לפני הקדוש ברוך הוא, נמחלים ונסלחים לעוונותיו, אז ממילא זה יום טוב, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. ויום הכיפורים משה יורד עם הלוחות השניים מהר סיני, מחילה וכפרה לעם ישראל, זה יום טוב. אלא ט"ו באב מהי? מה הופך את ט"ו באב להיות יום טוב כמו יום הכיפורים? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, יום שאותרו שבטים לבוא זה בזה. סיבה ראשונה, שאותרו השבטים לבוא זה בזה. אני מדלג קצת. יום שאותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור וכו'. זה יום שקלו בו מתי מדבר. ואמר מר, עד שלא קלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משה, שנאמר ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר השם אליי. כן, אני מדלג קצת. יום שביטל הושיע בן אלה פרוסדיות שישיב הושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. ירבעם בן נבט העמיד איזה מין מצדיות כאלה, זה מין עמדות בדרכים כדי למנוע מעולי הרגל לעלות לירושלים, המכוון אותם אל השיקוצים, אל הפסלים. אז ביום הזה העמדות האלה בוטלו. רב מתנה אמר, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה, אותו יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמטיב, הטוב שלא הסריחו, כן, ברכת הטוב והמטיב זה על הרוגי ביתר. ורב יוסף אמר, דאמרי תרוויו, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, שניהם אומרים, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס אומר, מ-15 באב ואילך, תשש כוחה של חמה ולא היו כורתים עצים למערכה, לפי שאינם יבשים. אז יש פה סדרה של עניינים שהם עניינים טובים בט"ו באב. תכף נתייחס אולי לאחד או שניים מהם ביותר בהרחבה, ואז נראה מה הטוב בזה. ומה היו עושים בזה? אז היו יוצאות בני ישראל, בנות ירושלים, וחולות בה, ולובות זה מזה בגדי לבן, ויוצאים וחולות בקרמים, ויוצאות וחולות בקרמים, תנא מי שאין לו אישה נפנה לשם, מיוחסות שבהן היו אומרות בחור, שא עיניך וראה, כמו שכתוב במשנה, תנו רבנן יפהפיות שבהן היו אומרות תנו עיניכם ליופי, שאין האישה אלא ליופי, מיוחסות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האישה אלא לבנים, מכוערות שבהן היו אומרות קחו מתכם לשם שמיים, ולבד שתעתרונו בזהובים, אמר אולה ביראה רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול, ברמה, רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד מראה באצבעו שנאמר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו וישענו זה, השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. אז יש לנו סיבות, כמה סיבות למסיבות. סיבות לימים טובים בעם ישראל, כך לשון הגמרא, והדברים כבר עוד מובאים במשנה כמובן, מי שרצה יכול לראות את זה עוד יותר ברחבה במשנה. אז צריך לחדד, קודם כל, הגמרא אומרת לנו, או המשנה אומרת לנו, שיש קשר בין יום הכיפורים לט"ו באב, בשניהם קרו דברים שמחים, וכמובן זה לא מספיק בשביל לייצר קשר, זה עניין הטכני, היו עוד ימים שקרו בהם דברים טובים, אלא צריך לחפש את הקשר המהותי, מה באמת קושר את ט"ו באב ליום הכיפורים. ואפשר לומר, אולי בשביל להבין את זה צריך לשאול שאלה נוספת. ברור שמי שנושא אישה לשם שמיים, לא לסיפוק איזה תאווה או איזה רצון לקבל לעצמו, הוא רוצה לשאת אישה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא ציווה על פרובו, אז הוא צריך לשאת אישה. הוא רוצה לתרום לתיקון היקום, אז מוכלים לו את כל עוונותיו כמו ביום הכיפורים. זה ברור לכולם. אבל אף אחד לא שואל את עצמו למה. בסדר, יש הרבה מצוות שאתה עושה לשם שמיים, לא כתוב עליהם שמוכלים לך את כל העוונות. למה כשמדובר בלשאת אישה, אז אם אדם נושא אישה לשם שמיים, מוכלים לו את כל העוונות. אז יש כל מיני על דרך ההלצה, אומרים, הוא נושא אישה, עכשיו הוא מקבל את הגיהנום פה, הוא עולה למעלה, אז מוכלים לו כל העוונות. אבל זה ודאי שזה על דרך ההלצה. ברור שלא מתכוונים לזה ברצינות. אם כך, אז נשארת השאלה, באמת למה אדם שנשא אישה מוכלים לו את כל עוונותיו? ואז זה ברור, למה זה דומה ליום הכיפורים? למה זה שייך מהותית ליום הכיפורים? כי בשני הימים האלה יש סליחה ומחילה. אוקיי? אבל למה? אז יש שני תירוצים. יש שני תירוצים. ברוך רופא חולים, ברוך הוא, ברוך שמו. אז התירוץ הראשון זה כי חז"ל וחכמי ישראל רוצים, וכך רצון התורה וקדוש ברוך הוא, שבני זוג שמתחילים את החיים המשותפים שלהם יתחילו אותם שכל קופת העוונות שלהם מאחוריהם. להתחיל משהו פרש, נקי, זך, טהור, אתה מקים בית יהודי, אתה יוצר, או אפילו אם תרצו, בורא בריאה חדשה בעולם שלא הייתה קיימת. היו בהתחלה שתי פרטים נפרדים, שני הפרטים האלה התאחדו בקשר של נישואים כדת משה וישראל, ויצרו למעשה, יצרו, ואם תרצו אפילו בראו בריאה חדשה שלא הייתה עד אותו זמן בעולם. נכון? עכשיו יש בריאה חדשה. הבריאה הזו באה טבולה רזה, לוח חלק. מעכשיו הם מתחילים את החיים שלהם. מעכשיו. וכמובן יש לעניין הזה איזה חשיבות מצד זה שיכולים להתחיל את החיים שלהם בקדושה. את החיים המשותפים. בקדושה. אין עוונות. אין טומאות. אין הכל טהור, הכל זך, הכל קדוש. זה המשמעות של קידושים, להגיע למצב של קדושה. תירוץ נוסף, הוא לא רחוק מהתירוץ הזה כמובן, הוא קושר את העניין שכאשר בני זוג נישאים, מטבע הדברים כולם די יודעים, שבין בני זוג פורצות מעת לעת מריבות, שלא יודע את זה שידע. יש כאלה שחינכו אותם, אתם יודעים, אם היו פה יותר צעירים, אז הם מכירים את הדוגמה שהייתה שוררת עד השנים האחרונות, שאומרים להורים לא רבים ליד הילדים. ואז היו בתים שהילדים לא ראו את ההורים רבים. כשהילד התחתן והקים בית, הוא היה בטוח שהורים לא רבים. ובריב הראשון שהיה לו עם אשתו הטריה, הוא היה בטוח שמשהו לא נורמלי אצלו. והזיווג הזה לא שווה פרוטה. וצריך לפרק את הבית. כי עובדה שאצלו בבית אף פעם לא רבו. רבו! רק עשו את זה לא ליד הילדים. אז הם לא ראו את הריבים. אז לריב זה לצערנו כך, אחרת, לשמחת, זה לא משנה כרגע. כי הריב הוא עובדה. מדי פעם פורצות מחלוקות, פורצות מריבות, יהי רצון שזה תמיד, אם בכלל יהיה, אז יהיה בעצימות נמוכה, מה שנקרא. לא בעוצמה רבה. אבל, לשחרר עם פיוס, לשחרר עם שלום, לשחרר עם התקרבות, להפך, כשאדם מגרד את שורש מערכת היחסים, אז בשורש הוא יכול דווקא להזריק חיים, דווקא כשהוא לא מתנהג רחוק מהשורש, לא, הדברים לא עוברים לידו, אלא הם נוגעים לו בנפש, והם מזיזים אותו, והם גורמים לו התרגשות, וגורמים לו סערת רגשות, וגורמים לו... אז דווקא אז, זה גם הזמן שבו אפשר לעשות את התיקון היותר עמוק, את התיקון שנוגע בשורש הדברים, ממש בשורש הדברים. כן, לא צריך להיבאז, אני אומר בסוגריים. נניח שבני זוג, לא עליהם ולא עליכם, כן? אבל זה יכול לקרות, זה לא איזה דברים שלא קורים. שבני זוג בריב בעצימות גבוהה, אז הם יכולים לדבר פתאום על גירושים. יכולים לדבר על גירושים. אז לא צריך להיבהל מזה. זה לא רצוי. לא צריך להזמין את הדיבורים האלה. אבל אם הדיבורים האלה קרו, צריך לדעת שבזמן הזה שעכשיו מדברים על גירושים, זה הזמן שיש בו את הקרבה הכי גדולה. אפשר לעשות את התיקון הכי גדול. אפשר להזריק מנת אהבה עצומה. אל תוך הקשר. למה? כי עכשיו נוגעים בשורש הנישואים בכלל. בשורש, במקום הכי שורשי של השורש. אז שם דווקא אתה יכול לייצר דבר חדש עכשיו, להזריק כוח של חיים. עכשיו, באים בני זוג, התחתנו, אנחנו רוצים שלכולם יהיה טוב וכולי, אבל אנחנו כבר מבינים שיש ריבים מדי פעם במחלוקות. מה יקרה אם לא ימחלו להם כל עוונותיהם ביום הנישואין? איך שיבוא הריב הראשון, או התקלה הראשונה בבית, היא תגיד לו, זה העוונות שלך גורמים. כל זה קורה למה? למה עכשיו המכונת כביסה הפסיקה לעבוד? למה? זה כי העוונות שלך. זה, אתה באת עם עוונות, אתה לא היית צדיק כזה גדול לפני. עכשיו, והוא יכול גם כן למצוא לה איזה כאלה, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתם נכנסים לקשר של נישואים, נמחלים כל העוונות. אין היסטוריה. אין לבני הזוג היסטוריה. אתם בעלי תשובה, נקיים, תינוקות של בית רבן, שלא חטאו, לא יודעים מה זה חטא. אז אין מה להזכיר לה, אין מה להזכיר לו. אין. נמחלו כל העוונות. זו תשובה טובה במקרה כזה, שבן הזוג אומר, נמחלו כל העוונות, מה מדברת? אין שום עוונות הבאתי לקשר. כל העוונות שהיו, היו ואינם. זה אצל מישהו אחר, לא אצלי בכלל. אני נכנסתי לקשר נקי. ואותו דבר היא יכולה להגיד לו. זה יתרון עצום. אז במובן הזה ודאי שהטו באב, שהוא מסמל את הקשר, את קשר הנישואין, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך, אז הוא דומה ליום הכיפורים. יום הכיפורים מוכלים העוונות, ובטו באב, שזה יום הקשר בין איש לאישה, בין זרנפין לנוקווה, בין השמש לירח, כן? אז זה היום שבו נמחלים העוונות, ממש דומה ליום הכיפורים. עכשיו, אותם אירועים שקרו בט"ו באב, אז ראינו שבאחד מהם, אחד האירועים המשמחים, זה לשון הגמרא, יום שקלו בו מתי מדבר. מה זה יום שקלו בו מתי מדבר? אנחנו יודעים שלאחר שעם ישראל בכו בכייה של חינם בחטא המרגלים, אז הקדוש ברוך הוא בין יתר הדברים אמר ציווה שאנשי אותו הדור לא ייכנסו לארץ ישראל. זה לא סתם הקדוש ברוך הוא אמר את זה, הקדוש ברוך הוא נשבע, חי אני נאום השם, שהם לא ייכנסו לארץ ישראל. חי אני נאום השם בשבוע. אם אתה יכול להביא תנך מלא, אני מראה את זה שם בפרשת שלח מאחורי הדלת. אז זה שם זה ממש בלשון שבועה, השם נשבע על זה. מה קרה מאותו זמן, מאותה שבועה, שנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים? אז קרה דבר נורא והיום, ובכל שנה בתת באב, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים במדבר וינשאו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעצי לא יראו. יש החרגה של כלב ויהושע שהם חורגים מהשבועה, אבל על כל היתר השם נשבע, חי אני, זה שבועה שהם לא יראו את ארץ ישראל. יופי. זה מדי שנה היה מגיע תת באב, 600 אלף איש בשנה הראשונה חופרים קברים, במדבר, בתת באב נכנסים לתוך הקבר, בבוקר מתעוררים כולם חוץ מ-15 אלף איש. 15 אלף איש לא מתעוררים. עכשיו תארו לעצמכם איזה תפילות. קודם כל ברור אחרי השנה הראשונה שהם ידעו שיש להם 40 שנה במדבר, זה אתם מבינים. כי אם הם ראו ש-15 אלף איש לא מתעוררים, עושים חשבון 40 כפול 5 זה 600 אלף. יש לנו עוד 40 שנה, עוד 39, נכון? אז עכשיו נכנסים לתוך הבורות בשנה אחרי, הם יודעים שרק 15 אלף הולכים למות באותה שנה. תראו לעצמכם איזה תפילות יש, איזה תפילות בוקעות רקיע יש של אותם, מתי מדבר שהם מתפללים להשם שאנחנו לא נהיה ב-15 אלף, לא נהיה ברולטה הזו. תן לנו, יש לנו, אנחנו רוצים לחיות עוד קצת, יש לנו עוד הזדמנות, תן לנו. אנחנו לא היינו כאלה אקטיביים בחטא המרגלים, אנחנו בסך הכל בכינו קצת, לא בכינו הרבה, היו שבחרו הרבה יותר מאיתנו, היו מתפללים. נכנסים לתת באב, לפעמים הם חשבו שזה תת באב וזה לא היה תת באב, בגלל שהם לא ראו טוב את הלבנה, או זה לפעמים זה היה בעשירי, אם זה לא קורה בתת, בתת היו הולכים לישון ומתעוררים בבוקר וכולם יוצאים מן הקברים, אז היה להם יוד לישון, עוד פעם נכנסים לתוך הקברים לישון, עד שהיו רואים לבנה במילואה ומשתכנעים שכבר תת ויוד חלפו. בכל אופן, תארו לעצמנו מה קורה שנתיים לפני, שלוש שנים לפני, אחרי שמתו כבר, נשארו רק 45 אלף מכל ה-600 אלף. 45 אלף נשארו. עכשיו זה תפילות עוד יותר מחודדות, עוד יותר מוקפדות. כל אחד רוצה שהוא לא, מחר, למחר, שניים קמים, אחד לא קם. על כל שלושה אחד לא קם. מה זה תפילות מוקפות רקיעים? תארו לכם שנה אחרי זה, נשארו רק 30 אלף. אחד משניים לא קם. 50-50. זה רולטה רוסית, זה הרבה יותר גרוע מרולטה רוסית. אתה לא יודע אם אתה קם בבוקר. אתה מצווה לביתך, אתה הולך לסדר את כל החשבונות בנק, את כל הזה, את כל הזה, את כל הזה, אתה לא יודע אם אתה קם בבוקר. תבינו איזה תשובה אנשים הגיעו, לאיזה רמה של תשובה, לאיזה רמה של צדיקות הם הגיעו. לאיזה רמה של חרטה הם יודעים שהם לא רואים את הבוקר. לפחות יש סיכוי של 50-50. נו, בבוקר אחד קם, אחד לא קם. מגיעה השנה האחרונה, מגיע תת באב, 15 אלף איש חופרים קברים, והם יודעים שהשנה זהו נגמר, הם אינם. עכשיו תראו לכם את התפילות שלהם. ריבונו של עולם תרחם, חטאנו, אבינו, פשענו, תרחם, תחון אותנו, זה חנינה, אנחנו רוצים חנינה. אין לנו כבר להגיד השכן שלנו היה יותר אקטיבי בזמן חטא המרגלים, תיקח אותו לפניי. אין לי מה להגיד, אין לי במה לתלות, אתה נשבעת חי אני נאום השם, חי אני, ועכשיו אנחנו זה הדקה 90. תת באב עובר, הלילה עובר, והם קמים בבוקר. אומרים, אולי לא ספרנו טוב את הלבנה, לא, העדים לא היו כמו שצריך. למחרת הולכים לישון עוד פעם. עכשיו התפילות עוד יותר חזקות. ריבונו של עולם, אולי לא ספרנו נכון, אבל אולי התחרטת, אל תחזור בך. אל תחזור בך. אתה צודק. תן לנו עוד הזדמנות, תראה איזה צדיקים אנחנו נהיה. תראה איזה אנשים טובים נהיה. ממחר אנחנו נהיה צדיקים בעמך ישראל. אין, לא יהיה יצר צדיקים. שלוש תפילות ביום. מניח תפילים כעוגן, הכל בכוונות, הכל רק עושה חסד וצדקה כל היום. תן לי עוד הזדמנות. עשירי עובר, קמים בבוקר. וכך הם מגיעים לטו באב. וטו באב הם מסתכלים למעלה, רואים, רושמים ככה בקבר, פתאום רואים הלבנה במילואה, עגולה לגמרי. רגע, 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 רגע. התבטלה גזרה. התבטלה גזרה. דבר עצום, היו שם תפילות בוקעות ריקיים. היו שם תפילות מעומק עומק עומק הלב. אין תפילות יותר... חז"ל אומרים במדרש שזה אלה תפילות ששינו את השבועה של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא נשבע לאנשים מסוימים, והם עשו תשובה כזו שזה לא היה הם, אותם אנשים שחטאו. זה היה אנשים אחרים לגמרי כבר. הם השתנו בצורה כזו מהותית שהשבועה של הקדוש ברוך הוא לא חלה על זה. אלא היא חלה על אותם אלה שנראו כמו אנשי חטא המרגלים. אלה היו בכלל אנשים חדשים, נולדו מחדש. עשו תשובה, נעשו בריאות חדשות. עומד משה רבינו ומסתכל על המחזה המדהים הזה, בט"ו באב, ופתאום הוא מבין שהוא צריך להתחיל להתפלל. ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אומר המדרש, זה בט"ו באב הוא מתחיל לדבר. זה ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדיך, את גודליך ואת היד החזקה אשר מיעל בשמיים ובארץ וכו', זה בט"ו באב מתחיל. למה? כי משה רבנו ראה מתי מדבר שעליהם נשבע הקדוש ברוך הוא, נשבע עליהם, חי אני נאום. אולם חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים אומרים את כבודי, וחזר בו, ומחה להם, וסלח להם. אומר משה רבינו, תפילה יש לה כוח עצום, אני אתחיל להתפלל, אולי גם מה שאני, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליי, ואני לא אכנס לארץ ישראל במצוות הקדוש ברוך הוא, אולי גם זה אני יכול לשנות. עומד משה רבינו, ונושא תפילה, נושא 515 תפילות, כמניין ויתחנן. 515 תפילות. הוא עומד ומקיף את... תראו לעצמנו מה זה 515. אני לא יודע אם מישהו יכול לדמיין. לא אומר 15 תפילות. לא, נגיד שפה יש אנשים יצירתיים. 50 תפילות על אותו נושא. 50 תפילות שונות על אותו נושא, אם מישהו יכול לדמיין. 100... זה לא נתפס בכלל, אתה צריך להיות יצירתי מארץ היצירתיים, לדבר על אותו נושא מ-100 זוויות שונות. אתה לא חוזר על אותה, זה, יש 10 לשונות של תפילה. תפילה, תחנון, שבעה, הנחה, הנקה, וכן פילול, וכן על זו הדרך. 7 לשונות, 10 לשונות, בכל הלשונות 50 תחינות, 50 תפילות, 50 נעקות, 50 זעקות, 50 שבעות, 50... הוא נותן מכל אחד 50 ועוד קצת, משה רבינו. תראו לעצמם מה זה. מי יכול לעמוד בפני? משה רבינו, שהוא כבד פה וכבד לשון, שהדיבור שלו הוא דיבור יקר ממללה. הכי יקר שאפשר, הכי מוקפד שאפשר, כל מילה שלו בסלע, 515 תפילות. ואפילו כל אחת מהן מקצרה כתפילתו על מרים אל נער רפא נלה, עדיין 515 תפילות כאלה על אותו נושא, מי יכול לעמוד בזה? זה בוקע את כל הריקיעים, את כל המסכים, קורע לגזרי גזרים.
ובאמת אומר הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תעשה לדבר אליי. עוד תפילה אחת, משה רבנו מבטל את רוע הגזירה. עוד תפילה אחת, 516 תפילות, ומשה רבנו מבטל את רוע הגזירה. נשארה תפילה אחת, והקדוש ברוך הוא מונע ממנו להתפלל את התפילה הזו. רק לומר לנו מה הכוח של תפילה. מה הכוח של תפילה? תפילה יכולה לשנות כל רוע הגזירה, וזה מה שמשה רבנו לומד בטו באב, מזה שמתי מדבר, מזה שקלו מתי מדבר. מה השמחה הגדולה באותו יום? אז יש את השמחה של 15,000 איש שנשארו בחיים, דבר גדול, אבל תמיד תחשבו על זה. 15,000 איש הללו, 15,000 האיש הללו שנשארו בחיים, זה שמחה, אין שאלה.
הם נכנסו לארץ ישראל?
כן, זה שמחה גדולה. זה שמחה גדולה מאוד. אבל בכל רגע שמסתכלים עליהם, מה אנחנו זוכרים? שהיו 585,000 שמתו. לכאורה הם יכולים להינצל, אם הם מתפלים. זה שמחה מעולה בעצם. מה השמחה הגדולה האמיתית? השמחה הגדולה האמיתית זה לגלות מה כוח התפילה. זה השמחה האמיתית. שמחה אמיתית זה שיהודי רואה שאין מצב אבוד. הקדוש ברוך הוא נשבע, חי אני, הוא נשבע שאתם לא נכנסים לארץ ישראל. והם מצליחים לצאת מהשבועה הזו במה שמתפללים מעומק עומק עומק הלב, ומשתנים בעקבות התפילות הללו בצורה הכי 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 דרמטית שאפשר לדבר עליה.
דווקא 15,000 החרדים הם אלה שהתפללו.
מסתם הם אלה שהתפללו הכי עמוק. אז כל שנה הם הצליחו בזכות התפילות להישאר, ובימים האחרונים הם התפללו עוד יותר חזק ועוד יותר חזק, עד שהגזרה מעליהם הוסרה לחלוטין. אבל זה ברור שכל ה-40 שנה הם התפללו. עובדה שלא לקחו אותם לפני כן, הם לא היו בין אלה שנפטרו קודם.
לא חשבתי על זה, אבל משה, אהרון וכל החבר'ה, הם לא חפרו קברים?
לא. הם לא היו בתוך הגזרה. לא משה, הם לא היו. מי ש... כן, אבל משה ואהרון לא היו בתוך עצת המרגלים. זה נקרא להיות בתוך עצת המרגלים. מי שלא היה בעצת המרגלים לא היה בתוך הגזרה. מי לא היה בעצת המרגלים? לא היו בעצת המרגלים לא כלב בן יפונה ויהושע בן נון, לא משה ואהרון, לא פנחס והמקורבים של אהרון, וגם לא כל הגברים עד גיל 20 ומגיל 60 ואנשים וכו'. 600,000 רגלי אלה הם היו בצד המרגלים. כן, זה רק ללמוד את כוחה של תפילה, מ"והתחנן אל השם בעת האלה אמור", והקשר של זה לט"ו באב, זה קשר מפתיע. זה קשר מפתיע, הקשר הזה. לי זה היה חידוש כשראיתי את זה, זה מדרש מופלא. אז יש לנו את העניין הזה, שיום שקלו בו מתי מדבר, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה, ושבט בנימין מותר לבוא בקהל. אתם יודעים, זה מי שירצה לעיין בדבר הזה, אז יראה זה בדברי ימי עם ישראל, זה תקופה מאוד מאוד חשוכה, תקופה של פילגש בגבעה. סיפור של פילגש בגבעה מופיע בספר שופטים, פרקים י"ט כ' כ' א'. זה כדאי לקרוא את זה, כי זה סיפור מסמר שיער. מסמר שיער, הסיפור של פילגש בגבעה. אני לא מתכוון לחזור עליו עכשיו, אבל כדאי לקרוא את זה, כדאי להבין עד איזה עומק של שנאה ושחיתות אפשר להגיע, וכמה קשה אחרי כן התיקון ואיחוי הקרעים. אבל בכל אופן, בט"ו באב הותר שבט בנימין לבוא בקהל, אחרי שכמעט החליטו ממנו זכר, כמעט. אז בכל זאת היו בנות השבט זכאיות לבוא לחול היו בני שבט בנימין יכולים לשאת נשים מן המחוללות בקרמים. ככה זה מופיע בסוף פרק כ"א הוא ספר, הוא הפרק שמסיים את ספר שופטים, והסוף הוא סוף הסיפור: ויצוו את בני בנימין לאמור, לכו וערבתם בכרמים, תעשו מערבים בכרמים, וראיתם, והנה אם יצאו בנות שילה לחול במחולות, ויצאתם מן הכרמים, וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילה, והלכתם ארץ בנימין, והיה כי יבוא אבותם אורחם לריב אלינו, ואמרנו עלינו, חנונו אותם, כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה, כי לא אתם נתתם להם, כעת תאשמו. ויעשו כם בני בנימין, ויישאו נשים למספרם מן המחוללות, שגזלו, והלכו וישובו לנחלתם, ויבנו את הערים וישבו בהם, וכו' וכו' וכו'. וכך בני השבט ממשיכים את השבט. אבל זה סיפור מזעזע. בכל אופן, יש איחוד של הקרעים, איחוד של בעם ישראל, אחרי הפילוג הנורא הזה, יש איחוד. זה יום שמח, היום של האיחוד. אותו דבר זה היום שביטל הושע בן אלה את המשמרות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים לירושלים, שזה גם מסמל איחוד. כשאין ירושלים, זה מזבח אחד, הר הבית זה מזבח אחד, זה לא במות, כמו שדיברנו אתמול בעניין הזה של פירוד שהיה בעם ישראל, אלא בית המקדש מסמל אחדות, הוא מסמל במה אחת, מזבח אחד, ששם כולם מקריבים, שנוסח התפילה שם הוא אחד, שהמנהגים, אין שם מנהגים, אלא יש נוסח אחד של מנהגים. בית המקדש מסמל אחדות. היום ראיתי במקרה איזו תשובה של הרב קוק, תשובה מופלאה. הוא אומר שלעתיד, שכבר עכשיו צריך להקים בית כנסת סמוך כמה שניתן, עד שניתן, לקודש, לא בקודש, אבל סמוך לקודש, איפה שמותר, להקים בית כנסת הכי מפואר, הכי יפה, ששם כל התפילות וכל הנוסחים וכל המנהגים יהיו מנהגים שיוסכמו על כל גדולי ישראל. בלי יוצאים מכל, בלי עדות, בלי מנהגים, בלי נוסחים. יהיה נוסח אחד שיוסכם על כל גדולי ישראל. הוא אומר, זה הדבר המתוקן. מה שכתוב באריזה, 12 שערים, 12 שבילים, ברקיע וכו', אז צריך לדעת שבזמן המקדש היה השער 13, שהוא כלל את כל השערים כולם, ולעתיד לבוא גם יהיה שער 13, שהוא כלול את כל הנוסחים כולם. אז אם רוצים להתחיל עם משהו, אז כבר אפשר להקים בית כנסת. להקים בית כנסת אין שום בעיה, מחוץ ל-500 עמל, הטק על טק, מחוץ לזה להקים בית כנסת, ולהתפלל שם כבר בנוסח, לעשות אותו מפואר ככל שניתן, וזה יהיה בית כנסת, שגם שיהיה בית המקדש, בית הכנסת הזה יכול להמשיך להיות שם. בית כנסת, זה אפשר להתחיל. אז ברור שאם הושע בן אלה מסיר את כל המצודות האלה שירבעם הושיב על הדרכים, הציב על הדרכים כדי למנוע מעולי הרגל להגיע לירושלים, שהמשמעות שלהם זה קרע בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, קרע בעם ישראל, אז זה ניסיון שוב לאחדות. אנחנו רואים חיבור, רואים חיבור. אז אנחנו רואים שכל הסממנים של הימים הטובים הללו, כל הסממנים של לא היו ימים טובים לישראל, כתוב באב וכיום הכיפורים, הם סממנים של אחדות, של איחוד, של חיבור. וזה באמת הדבר הכי משמח שאפשר. כשיש בעם ישראל חיבור, מתגלים בעם ישראל כוחות כאלה שהם לא נתפסים. ועד כדי כך שאנחנו רואים בחוש, ממש רואים בעיניים, רואים את הניסים שנעשים. בכל זמן, אגב, גם בעת האחרונה, גם במה שזכינו ביישוב ארץ ישראל, וגם מה שאנחנו זוכים כל העת בניסי ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, זה בזכות זה שיש אחדות בסיסית בעם ישראל. בעם ישראל גם כיום, בין החילוני הכי רחוק, היהודי הכי רחוק, לבין החרדי הכי, למעט אולי בודדי בודדים, יש מכנה משותף רחב ומבדיל, דברים מבדילים, צרים ומצומצמים מאוד. עד כמה זה נשמע מוזר, תאמין לי שזה ככה. מספיק שיושבים, כולנו יושבים בארץ ישראל, זה מספיק בשביל לייצר את המחנה המשותף הכי רחב שיש. יש אחדות מטרה אצל רוב עם ישראל, רוב בניין ורוב מניין של עם ישראל, יש בתוכם אחדות מטרה. יש הרבה מה לשפר, יש הרבה לאן לשאוף, אבל בסך הכל העובדה שנעשים לנו ניסים יום יום היא משום שעם ישראל מאוחד, ורואים את זה יפה בעת צרה וצוקה, שהעם מתלכד ורק צריך להסתכל מסביב לראות ולהתפעל ולהשתאות. אבל זה לא רק, זה עוול לעשות לעם ישראל להגיד שזה רק בשעות צרה. תרם דוגמה, לפני שבועיים הבן של אחותי חוזר מאיזושהי פעילות בצבא, חוזר, הוא עם החבר'ה שלו, עם הצוות שלו, חוזר מפעילות בצבא, הם אחרי שבוע באיזה חור של החיים, נראים כמו אחרי שבוע, נגיד בחור באדמה, שזה מה שזה היה, חור באדמה, הם באיזה תפקיד שהם עושים, יצאו מאחור, תפסו את מי שהם היו צריכים לתפוס, אבל הם שבוע היו בחור. שבוע אתה עושה שירותים בחור, עושה מזיע במדבר, בחום בלתי נתפס, הבגדים שלך כבר נתפסים של זהה, אתה מריח כמו הצרות של לא יודע מי. שיהיה לכם ויציל. טוב, הם, בכל אופן הם רוצים להגיע הביתה, הם לא עוצרים בבסיס למקלחות, לא שום דבר, ובדרך הם עוצרים בקסטינה או איפשהו, לאכול משהו שם בפלאפל. הם מזמינים, רעבים אחרי שבוע, שאכלו רק פירות יבשים בתוך החור, אז הם מזמינים אוכל כמו חיילים צעירים מזמינים. ומזה, ומכל דבר, ברוך השם, פותחים שולחן. באים לשלם, הבעל המקום אומר, סליחה, זה שולם כבר. אמרו לו, מי שלם? איזה שמונה בחורים. אכלו שם במאות שקלים, אם לא למעלה מזה. אכלו כמו שצריך. שמונה בחורים. הוא אומר, היה פה איזה בחור, ראה אתכם, התרגש, שילם והלך. לעם ישראל. לעם ישראל. עם ישראל יש לו את האחדות הזו, הבסיסית, הטבעית, הקיימת של אחים. זה אחים. כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בני איש אחד. אז זה, ודאי שזה דבר מסמר, זה דבר שנותן כוח, זה דבר שמצמיח לנו את כל הניסים שנעשים. התופעה של נס היא תופעה שקשורה חד משמעית לט"ו באב. למושג, לסמל שט"ו באב מסמל. אתם יודעים, באשרי יושבי ביתך במזמור, שהוא מסודר לפי א' ב', אתם יודעים, נכון? אשרי יושבי ביתך, עוד אלו בסלע, נכון? אז זה מסודר לפי, זה מזמור שמסודר לפי א' ב'. איזה אות אין שם? נון. האות נון לא נמצאת שם. למה? שלא תהיה נפילה לעם ישראל. אז אין את האות נון. נון, נפילה. למנוע את זה, אין את האות נון. מה מונע את הנפילה? האות סמך, סומך השם לכל הנופלים, כתוב בפסוק, נכון? סומך השם לכל הנופלים, לכל הנונים שגורמים נפילה, הקדוש ברוך הוא סומך אותם. מה כוונת הדברים? נון בא אחרי הסמך שסומכת אותה, נכון? זה גם בסדר באלף ב', חף, למד, מם, נון סמך. הצירוף של נון סמך, מה נותן?
נס.
נס. סומך השם לכל נפילה. סמך, סמך, קשורה לט"ו באב, אנחנו מיד נראה את זה, מיד נראה את זה. היא האות ה-15 בשפה העברית. ט"ו זה 15. ט"ו וו זה 15. אי אפשר להגיד י' כ', אז אומרים ט"ו. ט"ו וחודש. זה 15. האות ה-15 זה האות סמך. היא קשורה. וזה לא סתם שהבנות חולות בקרמים. מה זה לצאת במחול? לצאת במעגל, בסיבוב. זה לייצר את האות סמך במעגל. האות סמך. האות סמך מסמלת קשר לכתר, למקור כל השפע, האור אינסוף ברוך הוא, כמו שהוא משתלשל, אז הוא מתחיל בכתר. מתחיל משם. זה האות סמך בקצרה. אבל יש עוד טעם אחד שהוא פחות מובן אולי לכך שט"ו באב הוא יום טוב, וזה שבאותו יום בט"ו באב תשש כוחה של חמה והפסיקו לכרות עצים לעצי המערכה. ככה כתוב, תשש כוחה של חמה. מה הכוונה בתשש כוחה של חמה? אז פשט זה מט"ו באב הימים מתחילים להיות פחות חמים. לא בטוח שזה נכון מטאורולוגית, אני לא בטוח, לא בטוח, אבל כנראה שחז"ל מתכוונים לזה שהקרינה יורדת. הקרינה שנובעת מחמה, חמה זה אגב לא דווקא השמש, יכול להיות איזה כוכב אחר שנקרא חמה, אבל אנחנו מתייחסים לשמש כשאנחנו מדברים, בסדר? אתם יודעים, זה לא, כשאנחנו אומרים שזה ימים טובים, זה ימים טובים להלכה. אחד מהימים הטובים להלכה זה טובע. אנחנו לא אומרים בו תחנון, לא נושאים הספדים, חס שלום קרה משהו לזה. זה יום טוב, אין נפילת אפיים, כן, ברור. זה ממש יום טוב, זה לא, זה להלכה יום טוב. זה לא, אין להקל ראש בזה. אז מה זה תשש, תשש כוחה של חמה? אז אולי בשביל להבין את זה, צריך להזכיר שאתם יודעים שהמזל של חודש אב הוא אריה. חודש אב ואריה, זאות שברא אותם, זאות תת. תת. והכוכב של החודש נברא באות חף ושמו חמה. שמו חמה, שכוכב של החודש הזה נקרא חמה. מה מיוחד בקשר בין חמה ואב? יש שני חודשים, כל החודשים, הכוכבים שהם הכוכבים של החודשים, הם נותנים אנרגיה לשני חודשים. מה הכוונה? נניח כוכב מאדים, אז הוא נותן אנרגיה גם בחודש חשוון וגם בחודש ניסן. גם בחשוון וגם בניסן. אוקיי? מאדים. כוכב צדק נותן לשני חודשים. כל הכוכבים שהם כוכבי הלכת שהם משמשים לשני חודשים, מזלות של שני חודשים, למעט אב ותמוז. תמוז הלבנה היא נותנת לו את הכוח, ואב חמה נותנת לו את הכוח. רק לחודש אחד. מה המשמעות של זה שהחודש מקבל את האנרגיה שלו סולו, לבד מכוכב אחד? זה שבאותו החודש מתגלית הערה עצומה, חזקה, לא מתחלקת לשני חודשים. היא מרוכזת כולה באותו החודש, והיא מתגלית באותו החודש בלבד. משמעות הדברים זה שבאותו חודש מתגלה כוח גדול מאוד של דין. גדול מאוד של דין. כמו שאנחנו יודעים שבמי"ז בתמוז יש כוח עצום של דין. ו-15 הימים הראשונים של חודש אב יש כוח של דין. זה משתנה. מתי זה משתנה? בט"ו באב. בט"ו באב נעשה סוויץ' בעלילה. עכשיו, במקום ימים של דין, מתחילים ימים טובים, ימים של רחמים, של חסד. איפה אנחנו רואים את זה? הצירוף של חודש אב בשמות ההוויה, אתם זוכרים שלכל חודש מחודשי השנה יש צירוף שם הוויה שונה. חודש ניסן, שאם את פותח את החודשים, זה ישמחו השמיים ותגל הארץ. מה הצירוף? י' כ' ו' כ'. ישמחו י' השמיים ה' ותגל ו' הארץ ה'. שם השם ביושר. תמוז, אתם זוכרים, זה בדיוק הפוך. זה איננו שווה לי, סופי התיבות. זה ה' איננו ו' שווה ה' לי י'. שם הוויה בדיוק הפוך, שלא כסדר. מה הצירוף של חודש אב? הצירוף של חודש אב זה אסקט ושמע ישראל היום. הוואי. הוואי. כל פעם שאנחנו רוצים להגיד שם השם ולא רוצים לבטא את שם השם, אנחנו אומרים הוויה. הוויה. הוויה ברוך. הוויה ברוך. זה הצירוף שלי. מה המיוחד בצירוף הזה? שאנחנו רואים שבאמת, אתם יודעים שכל אות בשם הוויה היא כנגד שבוע בחודש. לכן זה 4 שבועות בחודש דווקא, כנגד 4 אותיות בשם הוויה. השבוע הראשון בחודש אב הוא אי. השבוע השני הוא וו. השבוע השלישי הוא יוד. השבוע הרביעי הוא אי. אז אנחנו רואים שתחילת החודש, השבועיים הראשונים, מופיעים שלא כסדר. בדרך כלל בשם הוויה ביושר, כשהוא מסודר ישר, אז קודם יש וו, ואחרי זה יש אי. ופה אנחנו מתחילים בהי, ואחרי כן וו. מה המשמעות של הדבר הזה? ההי בשמות הוויה, שני ההיים, הם מסמלים כלים. לקבל את השפע. והיוד והוו זה אותיות זכריות שהן מסמנות את ההשפעה, את המתן, את הזרימה של השפע. היוד היא כנגד חוכמה, והוו היא כנגד זרענפין. מה קורה בתחילת החודש? באב, תחילת החודש מופיע ה-A לפני הוו, זאת אומרת שיש כלי ואין הערה. הערה מופיעה אחרי כן ואין כלי לקבל אותה. מה קורה כשאין כלי לקבל את הערה? יש שבירת הכלים. מה קרה בשבוע השני? מה קרה בשבוע השני של חודש אב? נשרפו החורבן, נשרפו הבתים, נחרבו ונשרפו הבתים, כי הייתה הערה גדולה בלי כלי לקבל אותה. ואז מגיעה מחצית השנייה. מחצית השנייה היא מסודרת כסדר. אסקט ושמע ישראל היום, ישראל יוד, היום ה', זה מסודר כסדר בשם הוויה. מופיע קודם יוד, עוד של השפעה, הערה, ואחרי כן ה', עוד של קבלה. דהיינו, האורות מגיעים לכלים. כשהאור מגיע לכלי, זה נקרא איחוד. איחוד באלף. יש איחוד של המאור, של האור והכלי. איחוד של המשפיע והמקבל. איחוד של הזכר עם הנקבה. זה נקרא איחוד. הייחוד הזה בא לידי ביטוי בצורה המיטבית, כמו שנראית הלבנה באמצע החודש. שאז היא מקבלת את כל מה שיש לה חמה, לשמש להציע לה, ומחזירה את כל האור שהיא מקבלת לכדור הארץ. זה נקרא לקבל על מנת לתת. ואז הופכת הלבנה להיות בקו האמצע, בקו האמצע, ולכן היא מופיעה בצבע לבן. באמצע החודש היא בצבע לבן, זוהרת בלבן. למה? כי לבן זה סמל של חסד. עכשיו היא משפיעה, הלבנה, שהזוהר הקדוש אומר דלת לה מגרמה ולא כלום, אין לה הערה משל עצמה, היא נקבה, היא רק מקבלת. אבל עכשיו היא מקבלת את ההערה ומשפיעה אותה אל כדור הארץ, אז היא מקבלת על מנת לתת, היא עשתה את התיקון. ולכן עם ישראל, שכמו שכתוב בפרשה ויתם לי עם סגולה, זה בפרשה שלנו, אז עם ישראל שהוא עם של מערכת ג' הקווים, עם של הסגול, עם שיודע ושהתפקיד שלו זה בדיוק לעשות את זה, לתקן את הרצון לקבל ולהפור אותו לרצון לקבל על מנת לתת, לעשות את זה. לכן עם ישראל מונה ללבנה את החודשים, לא רק בגלל שהיא מתחדשת, ועם ישראל גם יש לו את התנועה הזו של ההתחדשות, התמעטות והתחדשות, אלא גם משום שעם ישראל כמו הלבנה מפתח את היכולת לקבל על מנת לתת. והלבנה בעניין הזה עוברת תיקון, כי בשעתו היא רצתה להיות כמו השמש, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לה, מה התיקון שלך? לכי ומעטי את עצמך. לכי ומעטי את עצמך. והלבנה מקבלת ועשתה את התיקון שלה. עכשיו התיקון שלה זה באמת דבר נפלא מאוד מאוד מאוד, שהוא גורם לנו שמחה רבה, כי כשהלבנה במילואה זה אירוע מאוד 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 נעים. הלילה מואר, הלילה מואר. עכשיו, מי שיסתובב במדבר בליל ירח או במקום שאין בו תאורה של תאורת רחוב ותאורה מלאכותית, יופתע כמה אור יש בזמן של הלבנה מהירה. אור שאפשר ללכת לטיול בלי שום חשש לאורו. עד כדי כך זה עוצמתי, זה אור חזק מאוד, אני לא מגזים, אפשר לקרוא לאורו. צריך אותיות קידוש לבנה, אבל אפשר לקרוא לאורו, אפשר לקרוא לאורו. זה אור יחסית חזק מאוד, אבל זה לא אור שגורם לך להזיע, זה לא גורם לך כוויות באור, זה לא, אתה לא צריך לשים שמני הגנה, זה אור מאוד מאוד נעים, מאוד מאוד נעים. אז יוצא שטו באב הוא יום שבו נעשה איחוד בין החמה ללבנה. תכף נגיע בזה, נחזור לזה. צריך לזכור שטו באב זה בדיוק 40 יום לפני כ"ה באלול, כמעט ראש השנה, כ"ה באלול. מה קרה בכ"ה באלול? תחילה בריאה, מעשה בראשית. תחילה בריאה בכ"ה באלול, זה בדיוק 40 יום. מה הסוד? הסוד 40 יום קודם יצירת הוולד, יוצאת בת קול ומכרזת. בת פלוני לפלוני. אז מתי זה 40 יום לפני יצירת הוולד? הוולד נולד מתי? כ"ה אלול. ט"ו באב יוצאת בת קול ומכרזת. לכן ט"ו באב זה חג השידוכים, חג האהבה. כי בט"ו באב ההוא, הראשון שהיה בהיסטוריה, נקרא לזה, כן? אז יצא בת קול בט"ו באב 40 יום לפני הבריאה, וכבר קבעה מי תהיה למי. למי? וכל מה שקורה אחרי כן, זה הכל שחזור של ההערה שהתגלתה באותה עת, בפעם הראשונה. זה המשמעות של שנה, שהיא נשנית. זה המשמעות של חג, שההערה חגה, ההערה חגה ומגיעה עוד פעם. זאת אומרת, זה שיש לנו את האפשרות בט"ו באב להתחבר להערה הזו, זה מתנה שיש לסמוך עליה מאוד. אפשר בדיוק בזמן הזה להתפלל על שידוך ולהתפלל על זיווג. זה לא סתם שזה יצא להיות חג האהבה ובעמוקה עושים כל מיני ובכל מיני מקומות, כי זה בדיוק המקום והזמן הנכון, בזמן שנוצרו כל נשמות ישראל ויצאה בת הקול, ולכן ברור שזה עלה אז במחשבת הבריאה עד סוף כל הדורות. מי תהיה למי, זה נקבע אז באותו זה, ואדם יכול להתכוון, להתחבר לשורש, זה דווקא ביום הזה, להתחבר לשורש של מחשבת הבריאה, ולבקש מהקדוש ברוך הוא לזמן לו לאלתר, או לזמן לה לאלתר, את בן גילה, בן גילה, בת גילו, כן, וכן הזו הדרך, מששת ימי בראשית. זה עוד סיבה למה היום הזה מסוגל לחיתון. לא רק יש איחוד של חמה ולבנה, שזה משפיע ומקבל, זכר ונקבה, אלא גם משום שזה 40 יום קודם יצירת הוולד. עוד סיבה לזה, להיותו ימים טובים, אומר רב צדוק מלובלין, בפרי צדיק, הוא אומר, אנחנו יודעים שט' באב נקרא מועד. כמו שכתוב במגילה ואיכה, קרא עליי מועד, קרא עליי מועד, וידוע שזה מועד, ואנחנו נוהגים כך להלכה, שהוא לעתיד לבוא ודאי יהיה יום טוב, אבל כבר עכשיו, כיוון שנולד משיח בעיצומו של יום, אז כבר עכשיו, בערב ט' באב, כבר לא אומרים כך נון, לא אומרים וידוי במנחה, ובט' באב עצמו לא אומרים וידויים ולא אומרים תחנון, נפילת אפיים, אין בט' באב. למה? כי הוא מועד, הוא חג. מציין רב צדוק מלובלין שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו חוגגים את כל שבעת הימים מט' באב ועד ט"ו באב. אני אומר שכל חג הוא אצלנו בין שבעה ימים, סוכות, פסח, שבועות, איך שבועות? יש את שבעת השבועות, עד מפסח עד שבועות, זה חלק מהימים, ואחרי זה ושבעת הימים מו' סיוון, שהם ימים טובים, אנחנו לא אומרים תחנון עד י"ב, אתם זוכרים, וגם לט' באב היו שבעה ימים שבהם היו חוגגים. מה זה שבעה ימים לט' באב? עד ט"ו באב. אז ט"ו באב יצא כמו החג השני של ט' באב, ככה זה יוצא. זה גם ימים טובים, וזה מתאים לנבואה של זכריה הנביא, שכה אמר שם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, באמת והשלום יהבו. ובכלל גם מומלץ לקרוא את הפרק הזה בזכריה, זה פרק מדהים, מדהים, ממש על ימינו, ממש על ימינו, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, הוא אומר דברים מדהימים, מדהימים, מדהימים. אז כשהיה בית המקדש חרב, אז השבעה ימים האלה מט' באב, הם היו ימי אבל. הם היו ימי אבל. וכמו שהנביא אומר, והפכתי חגיכם לאבל. אבל כשחוזר בית המקדש השני להיבנות, הימים האלה חוזרים להיות ימי חג. עכשיו שהוא ערוס, הימים האלה הם ימים קשים עד ט"ו באב. אבל בעזרת השם, שיבנה, יחזרו הימים האלה להיות חג, כמו שמופיע בנבואה בזכריה. ואגב, אם תרצו, אז תדעו לכם שעל שבעת הימים האלה שהיו ימי אבל, מט' באב, סרט מאוד קטן, שם מזה לומדים שימי האבל על אדם, לא עליהם ולא עליכם, שיחיו כולם שנים ארוכים וטובים, זה דווקא שבעה ימים, דווקא מהאבל הזה. בט' באב... לא, 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 הנביא זכריה. הנביא זכריה. הנביא זכריה. הנביא זכריה. אחרי ספר חגי, יש ספר קטן, חמוד, קרא זכריה. כדאי, מומלץ, לא זוכר, 12 פרקים או משהו. או 14 פרקים, אבל הם קצרים, מאוד נעים לקרוא את הנבואה, לפחות בפרק הזה הוא פרק מאוד נעים. אנחנו גם יודעים שהיציאה מט' באב היא לא יציאה סתם, היא יציאה משלטון הנחש. ויש יום אחד בשנה שיש בו שלטון ליצר, זה ט' באב, זה בסוד גיד הנשה. 365 ימים בשנה הם כנגד 365 מצוות לא תעשה, כנגד 365 שסה גידים שבגוף האדם. הגיד שהוא מכוון כנגד היום של תשעה באב נקרא גיד הנשה. יש מאמר בזוהר הקדוש שנקרא מאמר גיד הנשה. המאמר הזה מתאר את המאבק של יעקב אבינו במלאך שרו של עשיו במעבר יבוק, ומסביר מדוע המלאך של עשיו, השר של עשיו, מכה את יעקב דווקא בכף ירך, בכף ירכו, ושיעזור אומר שזה גיד הנשה. לא ניכנס עכשיו בדיוק להסביר מה זה גיד הנשה ומה הסוד של הגיד הזה, אבל דבר אחד ברור, שהיום הזה של תשעה באב, גיד הנשה, הגיד שנקרא גיד הנשה, הוא לא נהנים ממנו בכלל. לא אוכלים אותו, אי אפשר לעשות פה ממנו שום דבר, אי אפשר ליהנות ממנו. זה יום שהוא כולו לשלטון הנחש. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לשבור תנון של נחש ולהפוך אותה למם ויוד, ואז מנחש מה נותר? משיח. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לשבור תנון של הנחש. זה תנון שאומרת לנו, נפלת אשר אכילות לנפול, נפול תיפול לפניו. את זה, תנון הזה צריך לשבור, להפוך אותה למם ויוד, להכניס אותה לשם אלוקים. מי ברא אלה? מי ברא אלה? ואז נהיה משיח. משיח ונחש זה אותה גימטריה, 358. אבל אם אתה מפרק תנון למ"ם ויו"ד, קיבלת משיח. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. המהות של ט"ו באב, המהות שלו, זה שאנחנו מפרקים את המ"ם ואת היו"ד. אנחנו את הנון למ"ם ויו"ד. זה המהות. כי משיח זה אותיות ישמח. אתה בשמחה. אין כוח יותר גדול בעולם, אין כוח יותר גדול בעולם, אין כוח שיכול להביא יותר משיח חוץ משמחה. כי שמחה לא יכולה להיות אלא כאשר יש אחדות, שמחה אמיתית. כי אם לא, אז חלק אחד שמח, אבל מצד שני יש שם דברים שרוצים להזיק לך ורוצים, זה לא יתנו לך להיות שמח. שמחה אמיתית זה כשיש אחדות בעם ישראל, אז כולם סביב אותו רעיון. לא יודע, תזכרו, לא יודע, מי שזוכר, אני מצפה מהצעירים, אבל נניח איזו שמחה הייתה בעם ישראל אחרי מבצע אנטבה, או במלחמת ששת הימים אחרי הניצחון. מה זה היה ברחוב? איזה חיבוקים, איזה נשיקות. אנשים לא הכירו אחד את השני, הציעו שתייה ברחובות, זה הייתה איזה שמחה עצומה. שמחה שנובעת מאחדות היא שמחה עצומה, עצומה. זה הדבר. וההפך זה גם נכון. זאת אומרת, אין עצה יותר יעוצה אצל היצר הרע, אצל הנחש, מאשר לתת לאדם את התחושה שפעם שהוא נפל, הוא נפל, זהו. ושהוא נפרד מאחרים. אין שום קשר בינו לבין עם ישראל, אין קשר בינו לבין השכנים שלו, אין קשר בינו לבין הצבא, אין קשר בינו לבין החרדים, אין קשר בינו לבין לא דתיים לעת עתה. אין, רק למצוא את המבדיל ואת המפריד בשביל לתת לך להיות מסכן, להיות שפוף, להיות עצוב, להיות ממורמר, להיות כאוב. זה הצעת יצר הרע. אדם במצב הזה לא מקיים מצוות, אין לו שמחה, הוא לא יכול להביא משיח בשום פנים ואופן. משיח לא בא על מצע של אנשים רגזנים, תרחנים, אפיקורסים, עצובים, שכל הזמן נרגנים, כל הזמן מקטרים, כל הזמן לא טוב להם, כל הזמן... משיח לא בא. עושה שמחה, משיח בא. שמחים, אנשים שמחים. אנשים שמחים, אנשים צוחקים, אנשים מלאי אנרגיה, אנשים מלאי חיות. אגב, זה גם מאפיין של מנהיג. מנהיג שלא מסוגל, שאין בעצמו חיות, שהוא יכול להאיר את עצמו כל פעם לאיזה חידוש, כל פעם לאיזה התעלות, כל פעם לאיזה... הוא לא מנהיג. כי הוא לא יכול לתת חיים לאחרים. הוא לא יכול להכניס חיות לאחרים. אם בעצמו הוא לא יכול להכניס חיות, אז הוא ודאי לא יכול להכניס חיות באחרים. זה לא יכול להיות משיח. משיח זה יהיה המנהיג הכי מלא חיות שאתם יכולים להעלות בדעתכם. הוא כל רגע יחדש חידוש. ולכן הוא יוכל להכניס חיות לכל עם ישראל. זה אגב היה כוח של משה רבנו. כוח של דוד המלך עליו שלו. דוד מלך ישראל חי וקיים. מה פשט שהוא חי וקיים? תזור עניינים אחרים, 70 פנים לתורה, אפשר להגיד שהוא חי וקיים, בסדר? ולתמוך את זה בתימוכים. לא על זה אני מדבר. הוא חי וקיים במובן הזה שהוא מכניס חיות, אתה קורא תהילים, איזה חיות אתה מקבל מתהילים? זה רק מישהו היה חי בעוצמה הכי גדולה, יכול לתת לך חיות כזו, כל הזמן. אתה קורא תהילים, אתה קורא מה דוד המלך עבר, ומה הוא כתב, וזה מרים אותך למעלה. זה, אתה מוצא בזה את הנחמה האולטימטיבית. למה? כי הייתה בדוד המלך, יש בדוד המלך חיות עצומה. לכן הוא מלך המשיח. דוד, יש בו חיות לחיות את כל עם ישראל. מספיק חיות. אז אדם צריך לדעת את זה. גם כשהוא נמצא בבית. אם זה איש ואם זה אישה, זה לא משנה. אתה נמצא בבית, אתה צריך להכניס חיות בתוך הבית. להכניס חיות. חיות זה אומר, אתה לא בא לרבוץ בבית. לא הגעת הבית הזה, אתה רובץ. חיות זה אומר, אתה קם, אתה עושה, אתה פועל, אתה לוקח, אתה מזיז, אתה מדבר, אתה מייעץ לזה, אתה ניגש לזה, אתה בודק את השיעורים, אתה חי את הבית, אתה מכניס חיים ליושבי הבית. אתה מציע הצעות לחופשות, אתה יוזם, אתה פועל. אתה לא... סטטי, אתה לא מוריד, אתה לא בא, אתה נסע משקולת, איך שהאבא נכנס, לא מדבר עליכם, זה לא שייר בכם, ברור, מדבר על עצמי, זמנים לא יפים שלי, אתה נכנס כמו איזה משקולת, הגיעת הביתה, כולם יורדים, למה? זה הוא, לא, פרצופים, וקשה לו, וכואב לו, ומח לו, וטוב לו, וצריך לדאוג לו, וצריך להכיל אותו, ולהשקוט אותו, ולעשות לו, מה זה? זה ככה אתה רוצה להיות, להניג בית? ככה אתה רוצה, בנו, זה בשונה אתם חושבים? זה לא שונה בכלום. מה זה, מה זה עם ישראל? זה בתים ועוד בתים ועוד בתים ועוד בתים ועוד בתים, בסוף זה עם ישראל. כל אחד מאיתנו אחראי על משיח צדקנו. כל אחד אחראי לזה. הבתים צריכים להיות שמחים. הבתים צריכה להיות בהם חיות, צריכה להיות בהם אנרגיה, צריכה להיות בהם שמחה עצומה. מעצם זה שאנחנו יהודים, תביא שמחה. מעצם זה שעכשיו היינו שבת, תביא שמחה בשבת. מה זה? תכנס הביתה עם שיר. תכנס הביתה, תכנס הביתה, ערב שבת, אתה עם הילדים. תכנס עם שיר, שיראו שאתה שר, מה יש? למה? יודו לשם חסדו, מכניס אור הביתה. שיר איזה שיר, דרור יקרא, לא יודע מה שאתה רוצה. אבל תשיר איתם איזה שיר, שיראו הילדים, אבא, אמא, אוהבים את השבת. כיף להיות יהודי. מותר גם להגיד מסכנים הגויים, איזה בהמות, שאין להם שבת. איך הם צריכים לעבוד שבעה ימים שבוע? אין להם שבת. איך הם יכולים לחיות בכלל? זה אמיתי, זה תמיה אמיתית שיש. איך הם יכולים לחיות בלי שבת? איך הם יכולים להתקיים שבוע אחרי שבוע בלי שבת? ואנחנו יהודים. כל שבת מסיבה. אחת, שתיים, שלוש. סיבות, בערב, בבוקר, בצהריים, סעודה שלישית, סעודה רביעית. יאללה, סעודה רביעית, יש עוד סיבה למסיבה, בוא תעשה את זה, בהבדלה שירים, בזה שירים, אוכל טוב, שתייה טובה, חברים, שירים, כיף להיות יהודי. חוץ מזה יש לך עוד איזה חג פה ועוד חג פה, ויש חגים דרבנן, לא רק דאורייתא, ויש דרבנן,
ופה המן הרשע סידר לנו איזה חג, ופה היוונים סידרו לנו איזה חג. כן, גם מצרות אנחנו עושים חגים. לוח השנה שלנו מלא חגים, מלא שמחות, מלא אנרגיה. זה מאוד מאוד חשוב אנחנו מסיימים. מאוד חשוב לבטא את הדבר הזה. ולכן הקשר הזה שבין יום הכיפורים, לא, בין יום הכיפורים לט"ו באב הוא קשר מהותי, הוא קשר של שמחה. ביום הכיפורים יש שמחה עצומה, נמחלו כל העוונות. מרגישים את זה בחוש, נגמר יום הכיפורים, איזה אווירה טובה יש, איזה שמחה, איך אדם מרגיש שמח, הוא יכול להמשיך עוד יום, עוד יום תצום. לאן נעלמו הרעב והצמא והתחושות של האי נוחות והקרקורים בבטן והקשקושים וזה, לאן זה נעלם? לא, זה יום הכיפורים, זה המהות שלו. נמחלו העוונות, 2 טון סלעים ירדו מהכתפיים, אתה פתאום מרגיש קל, אתה מרגיש שמח, אתה טוב, אתה רוצה לעזור, אתה איש טוב כזה, אתה נעשה את האיש טוב. אותו דבר בדיוק זה ט"ו באב. לכן גם ביום הכיפורים וגם בט"ו באב הולכים בבגדי לבן. בגדי לבן. הם היו לובשות בגדי לבן. למה? נתכפרו העוונות, נמחלו העוונות, אנחנו בשמחה, לבן מבטא חסד, אנחנו אנשים של חסד, אנשים משפיעים, אנשים נותנים, אנשים תורמים, אנשים שמזרימים חיים למציאות. שרים ושמחים וחולים במחולות, מתחברים. אדם רוקד. הכי לא יודעים לרקוד זה בשטיבל פה. הכי לא יודעים לרקוד. אבל רוקדים במעגל. גם אלה שלא יודעים לרקוד. איך רוקדים במעגל? למה לא רוקדים בשורות? יש ריקודים כאלה. יש, אני, מה זה? תסתכלו, ריקודים עירים. הם לא רוקדים במעגלים. רוקדים בשורות. טיק, 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 קדימה ואחור. גוי. למה יהודים רוקדים רק במעגלים? רק במעגלים. כי אנחנו מתחברים לכתר. אצלנו זה הסמך. הסמך מדבר. רוצים כתר. רוצים להתחבר לכתר. אנחנו חייבים את החיבור הזה. זה החיות שלנו, החיבור הזה. החיבור הזה זה החיות שלנו. וזה מה שלמעשה מאפשר לנו לקבל את השפע הזה, מאת השם. דום להשם והתחולל לו. מה זה דום להשם והתחולל לו? דום, כמו בצבא, זו עמידה שמבטאת, אני מוכן, המפקד, אני מוכן עכשיו לעשות מה שאתה רוצה שאני אעשה. להיות מה שאתה רוצה שאני אעשה. אתה עכשיו רוצה שאני אהיה שוטף כלים, אני הולך למטבח שוטף כלים. אתה רוצה עכשיו שאני אצא לשמור בעמדה, אני אצא לשמור בעמדה. אתה רוצה שאני אצא לקרב, אני אצא לקרב. מה שאתה רוצה, אני פה עומד דום, מוכן לפקודה שלך. זה הביטוי של דום. דום זה אני מבטל את עצמי לחלוטין ביחס למי שאני עומד לפניו. מה זה דום להשם? זה אני עומד לפני השם, אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, אומר דום להשם, זה ביטוי לאנה זמין למהווה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. אנה זמין למהווה. מה זה אנה זמין למהווה? אני מוכן להיות. מה אתה רוצה שאני אהיה, ריבונו של עולם? אני אהיה. אתה רוצה אותי צדיק מתפלל עכשיו תפילת ערבית? אני עכשיו צדיק מתפלל תפילת ערבית. בעוד שעה אתה רוצה אותי צדיק אומר קריאת שמע למיטה? אני אהיה צדיק קריאת שמע למיטה. ובחצות אני צריך להיות צדיק, קם לתיקון חצות, אני קם לתיקון חצות, מתחבר לכלל ישראל, לצער של כלל ישראל, לעוצמה של כלל ישראל, מתחבר לכלל ישראל. עלות השחר, אתה רוצה אותי מעורר את השחר, אני מעורר את השחר, מה שאתה רוצה, אני פה, אני עומד דום. תגיד לי מה אתה רוצה ממני. אנא זמין למעבר. עכשיו אני תלמיד, אני תלמיד, בעוד רגע אני מורה, אני מורה, בעוד רגע אני אבא, אני אבא, עוד קצת אני בעל, אני בעל, אחרי כן אני בוס, אחרי כן אני עובד, תלוי איפה אני נמצא, מה שאתה רוצה שאני אהיה, אני אהיה. אנא זמין למעבר, דום להשם. מה קורה, אבל איך אתה משיג את ההשפעה שנובעת מהביטול והתחולל לו? דום להשם והתחולל. מה זה להתחולל? להסתובב. להיות במעגל. להיות במעגל. מה זה להתחולל לו? להתחולל לו, תהפוך להיות חלק מהמעגל הזה, מהאין סוף ברוך הוא. משהו שאין לו התחלה ואין לו סוף. אין לו התחלה ואין לו סוף. תיכנס לתוך המעגל. תיכנס תחת ענני הכבוד. תיכנס לחיבור הזה של עם ישראל כשהוא מאוחד ומחובר וכולם ביחד. וכולם יד ביד. זה שרשרת שמורידה את האנרגיה הנה. זה כשאנחנו נותנים ידיים בריקוד. וכולם עושים מעגל. זה מעגל של כוח. זה מעגל של עוצמה.
זה מעגל שמביא לידי ביטוי את האחדות שלנו, ולכן זה ממילא משמח. זה ממילא משמח, זה עצם זה שמישהו נותן היד ויר היד, ואני נותן לו יד ונותן לו יד, והוא נותן לבא אחריו, ובסוף כולנו נותנים ידיים לכולנו. זה היה לו המשמעות של הדבר הזה. וכבר למדנו שיד ועוד יד זה כוח. יד זה 14 ועוד יד זה עוד 14, וביחד כוח 28. כוח זה ממש כוח, לתת כוח אחד לשני, זה העניין של המעגל. וכשזה קורה גם מבחינה קוסמית, נקרא לזה מבחינת היקום, גם ביקום יש חיבור, יש השמש והלבנה מגיעים לחיבור הכי 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 מלא שלהם, ואז הלבנה מתגלית במילואה, מתגלית במילואה. אז איך היא מתגלית? כמו סם, איך היא מתגלית? ובמילואה. מה יש בעיה לקדוש ברוך הוא לייצר כוכב מרובע? אין שום בעיה, אני אומר לכם, לייצר כוכב משולש, מרובע, מה שאתם רוצים. הלבנה עושה אותה במילואה, היא עגולה, עגולה. יש כוכבים שהם לא בדיוק עגולים, הם נראים עגולים, אבל הם לא עגולים, לא כל הכוכבים עגולים. יש כל מיני כוכבי שביט וכאלה שיש להם, הם סלעים, כן? כל מיני צורות יש להם. אבל זה הגול דווקא. זה הכוח שיורד לנו כשיש את האחדות הזו. והאחדות הזו היא, אני לא אלאה אתכם באיך היא באה לידי ביטוי בהקבלה שבין ט"ו באב לט"ו בשבט. אבל תזכרו רק שהרעיון בט"ו בשבט זה שגם שם אנחנו יוצאים נגד הכוח של הכוח המשיכה של כדור הארץ, הרצון לקבל לעצמו, וגם ט"ו באב מבטא את אותו כוח, שאנחנו יוצאים נגד הרצון לקבל לעצמו. אנחנו מבטאים עכשיו, הרצון לקבל לעצמו אומר אני נפרד ממנו, אני נפרד מהשני. זה הרצון לקבל לעצמו. עובדה, הוא עשוי, יש לו אור שסוגר אותו ואנחנו לא מחוברים. זה עובדה, אני נפרד. זה עצת יצר הרע נטו, 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 ממש נטו. אנחנו לא נפרדים בשום אופן, אנחנו אותה ישות, הנשמות שלנו ביחד, אנחנו לא נפרדים. זה נראה ככה, זה העולם, העולם הוא כזה, ואנחנו לא נפרדים. אנחנו יוצאים נגד הכוח הזה, וזה מה שנותן את הביטוי הכי גדול שנקרא אהבה. אהבה זה רצון של שני נפרדים להיות אחד. אהבה זה לא הורמונים, אהבה זה שני, רצון של שני נפרדים להיות אחד. וכשיש אהבה של אחד ויש אהבה של השני, אז שתי אהבות כאלה מייצרות את שם הוואי. אהבה זה 13 בגימטריה, ועוד אהבה שלי ושלו ביחד יש לנו פעמיים אהבה. אהבה 13 ועוד 13 זה שם הוויה 26. שם הוויה זה מייצר את החיבור הכי גדול שיש במציאות.
זה גם אחד,
זה גם אחד, נכון? נכון מאוד, זה בדיוק ככה. זה גם אחד, אהבה זה אחד. זה הכוח הכי 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 גדול בחיים. ולכן באותו יום מתו וקלו מתי מדבר, ובאותו היום מושע בן אלה הסיר את המצודות מעל הדרכים, ובאותו היום הותרו בני בנימין לבוא בקהל. כל הביטויים של האחדות קרו באותו יום, משום שבאותו יום התגלה הכוח הזה של האחד, הכוח של האהבה, הכוח של האיחוד, ולא הפוך. זאת אומרת, זה לא היו האירועים האלה ובגלל זה באותו יום אנחנו שמחים, אלא הפוך. באותו יום יש מתגלה כוח של איחוד ואחדות ואהבה, ובגלל זה הראו באותו היום כל האירועים שבגללם אנחנו שמחים. אז השמחה היא שורשית הבסיסית, היא השמחה בזה שמתגלה עכשיו בט"ו באב, מתגלה הכוח הזה הבסיסי, החשוב, העוצמתי של האחד, של האהבה, של גילוי שם הוויה, של השפעה, של רצון לקבל על מנת לתת. ולכן אנחנו שמחים, כי אנחנו יש לנו את ההזדמנות להתחבר אל הכוח הזה. אז יגיע בעזרת השם יום ליל שישי. ליל שישי זה ט"ו באב. קודם כל, כל אחד מוזמן לעשות טיול לאור ירח. מוזמן לצאת לירח, לצאת לאור ירח. אפשר לצאת לים, אפשר ללכת סתם ברחוב לאור ירח, איפה שאין תאורת זה שלא לעמם את האור. ואפשר לקרוא, אפשר לקרוא תחינות ותפילות וליקוטי תפילות או בכלל, ואפשר סתם להתפלל להשם, להתבודד סתם להתפלל להשם,
כל אחד על מה שחסר לו, כי זה לילה של מילוי חוסרים. מילוי חוסרים. כל המילוי של החוסרים נעשה בלילה הזה, והכלים מוכנים, כי אנחנו הכנו אותם כבר מתת באב, כבר מתת באב הכנו אותם, וזה מתהפך הזמן ליודקה, מ-A ו-V ליודקה, מתהפך הזמן, זאת אומרת, גם מצד היקום. עכשיו, זה הזמן המתאים למילוי החוסרים, לאורות בכלים. חבל מאוד לפספס את הערב הזה. חבל מאוד. אפשר ללכת למסעדה מי שרוצה, אפשר לעשות המון דברים טובים. זה לא, אין שום דבר, זה לא סותר מילה ממה שאמרתי. אפשר קודם ללכת למסעדה ואחרי זה לצאת לערב. אפשר קודם ללכת לא יודע, לשיעור ואחרי זה ללכת לים. אפשר לעשות גם זה וגם זה. לעשות ביטויים של אחדות, ביטויים של אהבה, ביטויים של ביחד, של אחד. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בבניין בית המקדש, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.